רביעי, חף באדר, תשע"ח. בימי רביעי בדרך כלל אנחנו נוהגים לעסוק בסיפורי מעשיות של רבי נחמן, אבל היום, בשל חג הפסח, קרב ובא ובין הזמנים, אנחנו נתחיל היום באיזו סדרה של לימודים רעיוניים סביב נושא ליל הסדר, פסח, והראשון שבהם יהיה היום בהקשר לסיפורי רבי נחמן. אמנם לא נפתח וניגע בסיפורים, אלא רק נזכיר אותם בהקשר של מה שנמצא לפניכם במקורות. אז כמו שברכנו כבר מקודם את חברנו פה, יהודה, שהיום יום הולדתו, יהי רצון שאתה ברכו איתן לך אורך ימים ושנים לבריאות איתנה, חניות שלמה, עבודת המידות הנכונה, נזכה להאריך ימים בטוב ובנעימים, שנים רבות, מתוקות ונעימות. ומספרים, אנחנו לא אחראים. אנחנו למעשה, בהגדה של פסח, פוגשים את מה שיש לפניכם בדף, את הפיוט שנמצא מול עיניכם, כנגד ארבעה אבנים דברי תורה. והנה כך כתוב בהגדה של פסח, ברוך המקום ברוך הוא, ברוך שנתן תורה לעמו ישראל ברוך הוא. מעניין, שזה דווקא הפתיח בהקדמה לארבעת הבנים. כנגד ארבעה אבנים דברי תורה. אחד חכם ואחד רשע ואחד תם ואחד שאינו יודע לשאול. חכם הוא אומר, מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוהינו, אלוהינו אתכם? והפתה אמור לו כנכות הפסח, אין מפתירין אחר הפסח עד תיקומן. רשע מה הוא אומר? מה העבודה הזאת לכם? לכם ולא לא. ולפי שהוציא את עצמו מן הכלל וחפר בעיקר, הפתה הכה את שינה ואמור לו, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים, לי ולא לא. אילו היה שם, לא היה ניגע. תם מה הוא אומר? מה זאת? ואמרת אליו, בחודק יד הוציאנו השם ממצרים מבית עבדים, ושאינו יודע לשאול, את, תחלו, שנאמר לי, הגעת למלכה ביום ההוא לאמור, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. למעשה, אם אנחנו נתחיל עכשיו להתבונן, אנחנו רואים שהתורה מדברת פה על ארבעה בנים, שכל אחד נמצא במקומו הוא, אחד חכם, אחד רשע, אחד תם, אחד שאינו יודע לשאול, אבל כולם שואלים, חוץ מי שאינו יודע לשאול. אבל יש פה דבר מאוד מאוד מעניין, שאני רוצה ללכת עליו ולרוץ איתו לאורך כל השיעור שלנו. תראו, אנחנו מתחילים במוצאי חג ראשון של פסח לספור ספירת העומר. ובמוצאי החג הראשון אנחנו נגיד היום יום אחד העומר, או בעומר, תלוי בנוסח. אבל צריכים לדעת שזמן ספירת העומר הוא זמן מיוחד, הוא מסוגל, הוא מכוון, ועניינו רפואת הנפש. עכשיו אנחנו אומרים רפואת הנפש, אנחנו צריכים להזכיר שהשיעור יהיה לרפואת כל מי שרשום שם בצד שמאל, ימין שלי ושל ציונה בת יונה, יחד עם כל חולי עמו ישראל, ולעילוי נשמת מרן בלומה בת רבי שלום עליה שלום. למעשה אנחנו צריכים לזכור היטב שימי ספירת העומר זה זמן שבו אדם אמור להרוויח מהספירה. לא לחינם נדרשת מהאדם ספירה שלמה, ללא דילוגים. והאדם צריך להקפיד כל יום לספור את הספירה המתאימה מיום לעד לשבוע, ומשבוע מזכירים ימים ושבועות וכו' וכו' עד
מתן תורה.
מדוע? כי הימים הללו של ימי הספירה זו ההזדמנות הגדולה שמכינה את האדם לקראת הישועה המרכזית שיש לכל יהודי ויהודי, קבלת תורה. התורה היא הרפואה לכל דבר. הרפואה הקונבנציונלית והלא קונבנציונלית שאנחנו מכירים בעולם, הן לא הרפואות המושלמות. הן ביטויים של רפואה. הרפואה האמיתית היא התורה. וזה צריך להיות פשוט וברור. שהתורה היא רפאות לצריך. זהו, זה הרפואה לכל הצרות שלנו. וממילא קבלת התורה, אנחנו אומרים עליה, אורך ימינו, נכון? חיינו ואורך ימינו ואין נגמר בלילה. היא מאירה את הנשמות שלנו, היא מאירה את הגוף שלנו, היא מרפאת אותנו. לכן ספירת עומר, מתחילים בצאת חג הפסח. איך אומר הפסוק? ממחרת השבת. אם כן, אם אנחנו מדברים על ממחרת השבת, רוב ספירת העומר באיזה חודש? רוב ספירת העומר.
חודש,
יד. לפה יד. ויד ראשי תיבות כידוע על פי המקובלים והדור שדר שנים, ראשי תיבות של המילים אני, א', שני יהודים רומזים לשם השם, וריש רופאיך. כלומר, זה חודש של רפואה. זה לא רק רפואה הגוף, אלא רפואת הנפש בעיקר. וכשמגיעים למתן תורה, מגיעים למתן תורה שמתקבלת בחינם על ידי הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא נותן לעם ישראל את התורה, הוא כבר ידוע המדרש. כשרצה הקדוש ברוך הוא לתת תורה לישראל, עמדו מלאכיו הרוב ואמרו, למה לתת לאנשים האלה את התורה? תראה מה הם יעשו איתה. ולכן התורה ניתנת לעם ישראל מתנת חינם. הקדוש ברוך הוא נותן לעם ישראל את התורה כמתנה. אבל השאלה הגדולה היא, האם באמת נזכה לקבל אותה ככזו? כי מטרת התורה היא לשנות אותנו, מטרת התורה היא לקדם אותנו, מטרת התורה היא לבנות אותנו, מטרת התורה היא לרומם אותנו. זאת התורה של סם משה. ואם כן, באמת תלוי הדבר. הדבר תלוי כמה נטהר את נפשנו, ממתי? מערב הפסח. מליל הסדר ועד מתן תורה. כמה באמת נכין את עצמנו להיות כנים לקבלת התורה. ולא רק נעבור ונגיע טוב חגי שבועות, בסדר, אז אנחנו עברנו גם אותו. מעשה הימים הללו מליל הסדר ועד חג השבועות, זה ימי הכנה לקראת המתנה הגדולה. כשם שאדם מתכונן לאירוע גדול בחייו, נישואין, בר מצווה, הוא מתכונן, כל כולו מתכונן, במחשבה, בדיבור, במעשה, והוא מוכן לרגע הגדול בחייו. וקבלת התורה זה הרגע הגדול של כל יהודי ויהודי. נכון שזה חוזר כל שנה ושנה, כמו ימי הולדת שכל שנה ושנה אוהבים לעשות מסיבה. או כמו כל יום נישואים, שבדרך כלל רוב רובם של האנשים חוגגים את יום הנישואים כל שנה מחדש. יש התרגשות, צריך להודות על זה, יפה. אז האדם מתרגש מחדש. ואם כן אנחנו נמצאים, אמנם קצת לכאורה רחוק, אנחנו עדיין באדר, בחב באדר, אבל מה לעשות, יש בין הזמנים. אני צריך להכין לדבר על זה עכשיו. ומה הדברים קשורים לארבעת הבנים שקראנו כאן? בואו ונתחיל בפיוט שנמצא לפניכם, ברוך המקום ברוך הוא. ברוך שניתן תורה לבוא ישראל, ברוך הוא, עכשיו אני מבין את ההקשר. כלומר, אני מודה לקדוש ברוך הוא שנתן לי את התורה. ולמה הקדוש ברוך הוא נתן לי את התורה? בגלל שכנגד ארבעה הבנים דיברה תורה. שימו לב, התורה מה? מה כתוב? כנגד ארבעה בנים מה?
דיברה תורה.
זאת אומרת שהתורה מה?
מדברת.
התורה מדברת עלינו. התורה מדברת על ארבעת הבנים שנמצאים איפה? בתוך כל אחד ואחד מאיתנו. בתוך כל אחד ואחד מאיתנו יש בן חכם ויש רשע. ויש תם, ויש אחד שלא יודע לשאול. ועל זה אני רוצה לתת היום את המרכות של השיעור. לדבר על כל אחד מהבנים הללו, שלא נמצאים שם בחוץ, זה ההוא, לא אני. אלא ארבעת הבנים נמצאים אצל כל אחד ואחד מן היושבים כאן, כולל אותי. ארבעה בנים דיברה תורה. והתורה מדברת עלינו, מדברת על המאפייני נפש. שיש לנו, על מאפיינים התנהגותיים שיש לנו. כל אחד ואחד מאיתנו לפעמים הוא חכם, לפעמים הוא רשע, לפעמים הוא תם, ולפעמים אינו יודע לשאול. והתורה מדברת ומדריכה את האדם, וזה אותו אחד ששואל את אותם השאלות. ולפעמים הוא שואל כמו הרחם, מה העדות והחוקים אשר השם, ציווה השם אלוהינו אתכם? ולפעמים הוא אומר, מה העבודה הזאת לכם? לפעמים אני אומר, כן, אני רק רוצה לדעת את ההלכה, איך לקיים את המצווה, ולפעמים אני אומר, מי צריך את זה בכלל, מה פתאום? ולפעמים אני אומר, מה זה? ולפעמים אני בכלל לא אומר כלום. כלומר, זה מהלכים בנפש שלנו על כל אחד ואחד, ואני רוצה יחד אתכם להתקדם. יש במסכת אבות משנה שאומרת, אמר רבי ישוע בן לוי, בכל יום ביום, בת קול יוצאת מהר חורב, ומכרזת ואומרת, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. שואל הבעל שם טוב בפירושו על התורה, אין פירושו, סליחה, בפירושו על מסכת אבות, ויש פירוש לבעל שם טוב על מסכת אבות. הוא אומר, רגע, לא הבנתי. בשביל מה יוצאת הבת קול הזאת? וכי יש מישהו ששומע אותה בכלל? מה טעם? מה הסיבה שהקדוש ברוך הוא כל יום ביום ישמיע בת קול שאף אחד לא שומע? מה העניין? לכאורה זה מיותר, אין בזה תועלת. אז למה שתצא בת קול מן השמיים? עולה הבא השם טוב, שכל יום ויום, שימו לב רבותיי כמה זה חשוב, כל יום ויום, כשהאדם פוקח את עיניו בבוקר ואומר מודה אני לפניך המלך אל חי וקיים, שיחזרת בי נשמתי בחמלה, רבה אמונתך, יוצאת בת קול מתוך הנשמה שלו, וקוראת לו להתעורר, ולחזור לשורש, לחזור בחזרה אל בורא עולם שהרגע נתן לך מתנה את הנשמה מחדש. קול פנימי, זה הקול שראינו פה שיוצא יום יום מהר סיני. זה הקול שפה בפיוט נאמר עליו דיברה תורה. התורה מדברת אלינו מתוכנו, מתוך נשמתנו. אם כן, ארבעת הפנים המוזכרים בהגדה קיימים בפנימיות של כל אחד ואחד איתנו. ומה הסיבה שהם קיימים? ולמה צריך את כולם או את חלקם? כי בלעדיהם לא ניתן לקבל את התורה בהר סיני. ואני אומר פה דבר שאני רוצה שתקשיבו טוב. אי אפשר לקבל את התורה בלי להיות רשע. כל פלא. אני אסביר אחר כך. אי אפשר לקבל את התורה בלי להיות תם. אי אפשר לקבל את התורה בלי להיות אחד כזה שלא יודע לשאול, ובוודאי אי אפשר לקבל את התורה בלי להיות חכם. איך זה מסתדר? למה התורה, למה הפייטן בהגדה בונה לנו את הפיוט הזה על הסדר הזה ואומר זאת, על זה דיברה תורה? היא מדברת על החכם שבך, על הרשע שבך, על התם שבך ועל שאינו יודע לשאול שבך. בלי זה אי אפשר לקבל אותה. וזה פילי פלאות. אני רוצה יחד איתכם להתקדם. האדם בא לעולם למסע. ומרגע שהאדם נולד, הוא במסע של החיים. ודיברנו על זה בכל מיני סיטואציות. אבל האדם כותב את התסריט של חייו. וכל יום שעובר, יש עוד דף בספר. ובסופו של דבר יראו לו את הוידאו בעולם האמת. יראו לו את הסרט. אבל בפועל האדם כותב מה הוא פועל והוא עושה, וזה מה שאומר את המשנה והרון. וכל מעשיך בספר נכתבים, במילים אחרות, הכל נכתב בתסריט. כל תנועה, כל מחשבה, כל אמירה, הכל כתוב, כמו שעושים סרט. ושעושים סרט, כותבים את כל הפרטים. כל הפרטים. את התפורה והצבע ומי יעמוד ואיך יעמוד ואיזה צל ואיזה אור ומה, הכל. איזה רעשים יהיו, איזה קולות יישמעו, מה יהיה ברקע, מה יהיה בפרונט. זה התסריט. אחרת הסרט לא הולך, חסרים פרטים. ואם כן, האדם כותב את כל פרטי חייו לפרטי הפרטים בתסריט שבסופו של דבר יוצג לפניו. אבל בידוע, גם כשכותבים תסריט, יש לפעמים קטעי עריכה. אומרים לא, זה יורד, אדם עושה תשובה, אומרים רגע, רגע, בוא נחתוך. מורידים. כלומר, האדם הוא היוצר המופלא ביותר של הסרט של חייו.
יש הרבה קטעים שחותכים.
לא הבנתי?
יש הרבה קטעים שחותכים.
כן, תוריד באדם. יש הרבה קטעים שחותכים אם הוא עשה תשובה, ויש הרבה קטעים שמוסיפים אם הוא ממשיך הלאה בתסריט, בלי שינוי. אם כן, מה שיוצא לנו מזה, הבן החכם שבנו, מה הוא אומר? תסתכלו בבקשה במקור שלפניכם. חכם, מה הוא אומר? מהעדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוהינו אתכם. שאלה, מה לא בסדר בשאלה? לכאורה, מילה אחת. מה היא?
אתכם.
אתכם? הוא רוצה להגיד מה? מה החוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוהינו אותנו? כאילו החכם הזה עומד מן הצד ובוחן והוא מודה. הוא אומר, נכון, השם ציווה. אני אבל רוצה לדעת מה הדברים? טוב, תראו את התשובה. והפתה אמרו לו כי ילכות הפסח. אין מפירים אחר הפסח אפי קומן. רבותיי, מה אומרים לו? את סיום ההגדה.
מה יש
עושים עם האגדה? אחרי הפיקומן זהו, נגמר. ברכת המזון, נגמר, נכון? בסדר, אבל זה סוף הסעודה, כבר סוף לנה סדר. עוברים בו היום, מפתירים אחר הפסח הפיקומן. רבותיי. הבן החכם שבנו הוא הבן שהוא כינינו אותו מקודם, זה הקול הפנימי שמלמד אותנו להבדיל בין שקר לאמת. זה הנקודה שרבי נחמן קורא לה נקודת הצדיק. מה זה צדיק? לא רק במובן של צדיקים שעומד עליהם העולם וכו', אלא מה פירוש נקודת הצדיק? דיברנו על זה. צדיק, יסוד, עולם. כלומר, זה נקודה יסודית שעליה עומד האדם, ופה הוא רמוס בחכם שיודע להבחין בין אמת לשקר. למה זה כל כך חשוב להבחין בין אמת ושקר? זה לא צריך להסביר, נכון? כי האדם שחי בשקר יש לו בעיה. האדם באופן הטבעי יודע להבחין בין אמת לשקר, זה החכם שבנו. כלומר, התורה מדברת כנגד ארבעה בנים דברי תורה, היא מדברת ומעודדת ומכוונת אותנו להכיר באמת. היא באה ודורשת מאיתנו להיות מדויקים עבורנו, בשביל עצמנו, כי רק כך יהיה לנו חלק המיוחד לנו בתורה. כל אחד ואחד מן היושבים כאן יש לו חלק מסוים בתורה שהוא רק שלו. מה פירוש רק שלו? כולם יקראו את הקטע הזה ורק הוא יבין לעומק מה רוצים שם, כי הנשמה שלו תדבר אליו משם. וכל אחד ואחד מאיתנו הוא מה שחזן אומרים, יש 60 ריבו אותיות בתורה כנגד 60 ריבו ישראל. יש לכל אחד משהו בתורה שהוא פרייבט. זה שלו ורק שלו, וכל העולם יעבור על האות הזו או על המילה הזו ולא יבינו אותה עד השורש. רק הוא שהוא יעבור שם, המילה הזו תאיר לו, תאותת לו, תגיד אהלן ברוך הבא, אנחנו, אני בשבילך חיכיתי עד שתבוא. ושם המקום והשורש לתיקון האישיות שלו. ולכן התורה מדברת קודם כל לצד של החכם שבאדם, המבדיל בין אמת לשקר. יבוא בן אדם להגיד, תשמע, אני לא כזה חכם. עובדה שלפעמים אני גם את האמת עוטף בשקר. אני לא כזה חכם, אני לא כל כך מבדיל בין אמת לשקר. אני משחק בין שניהם. יש סיפור של רבי נחמן, שעדיין לא למדנו אותו. הוא מדבר, נקרא, מעשה בשבעה קבצנים. ובסיפור הזה, למעשה באחד החלקים של הסיפור, רבי נחמן אומר, תפסיקו להיות בענבה של שקר. לא, אני לא כזה חכם, אני לא בעל כזאת יכולת להבחין, אני לא במדרגה, אני לא ברמה. זה שקר, זו ענבה פסולה. כי מצד האמת יוצאת בת קול מהר חורב ואומרת לאדם, אתה חכם, ואל תאמר לי שאתה לא יודע להבחין בין אמת לשקר. אתה יודע היטב, ואל תשחק אותה כאילו אתה לא. ואל תגיד שאתה לא במדרגה, ואל תגיד שאתה לא יודע, ואל תגיד שאתה לא מבחין, כי זה לא אמת. זה מה שאומר שם רבי נחמן. למעשה שבעה קבצנים מים, שבעה עניים. ורבי נחמן בסיפור הזה אומר, תפסיקו להיות עניים. בכל אחד ואחד מכן, בכל אחד ואחד מבני האדם, יש אוצרות שלמים של קדושה, טהרה, אמת, יושר, ואנחנו לא משתמשים בהם. זו ענבה פסולה. וזה החכם שבנו. זה בת קול שקוראת אל החכם שבנו ואומרת לו, תתעורר. בת קול על הבוקר, אומרת האדם, הנה, תתעורר, תחדש. אם כן, הייתי רוצה אולי לשאול שאלת מפתח. מה האדם, או הכינוי, של מי שהוא לא חכם? טיפש, נכון? אז למה אנחנו לא מוצאים בפיוט אחרי החכם טיפש, מה הוא אומר? ובאמת יש גרסה אחרת לדבר הזה בירושלמי, שם כן מופיע הפעילה הזו, אבל אנחנו לא עוסקים בזה. אנחנו מתעסקים מה שכתוב בהגדה, ובהגדה מה כתוב? רשע. כלומר, הבן הרשע זה לא ההפוך מן החכם, כי חכם יכול להיות רשע גדול. כלומר, מיד לאחר הבן החכם, מוזכר הבן הרשע שבתוכן. מחילה. זה נחוץ. כלומר, מיד לאחר הבן החכם, כמו שאנחנו רואים בפיוט, והנה בואו נתבונן מה אומר הבן הרשע.
חכם פעם, כאילו, הרשע היה פעם חכם, כאילו, צריך. לא?
תראו נראה, בסדר? אתה כבר כאילו חושף חצי מהמהלך. אמרת הרבה, אמרת דברים חכמים, אבל רק שנייה, בסדר? כלומר למעשה, רשע מה הוא אומר, תסתכלו אצלכם, מה העבודה הזאת לכם? מה המילה הבעייתית פה?
לכם.
מה אמר החכם מקודם? מה אמר החכם? תסתכלו למעלה. מה העדות והחוקים וכולי אשר טבע השם אלוהינו? אתכם. מה ההבדל? מה ההבדל? גם הרשע וגם החכם עומדים מבחוץ. אז למה לחכם אתה עונה לעניין? ומה אתה אומר לרשע? לכן ולא לא. ולפי שהוציא עצמו מן הכלל כפר בעיקר. והחכם מה אמר? אתכם, הוא לא הכניס את עצמו. מה, הוא לא כפר בעיקר?
הרשע הוא יכול
להיות טיפש? לא הבנתי. לא, ממש לא. אין פה טיפשות, יש פה חוכמה גדולה. אנחנו יורדים להיות רשעים חכמים מאוד. כלומר, זה כוח נוסף בנפש שלנו. שבאם אנחנו חכמים, ואם אנחנו ממש משתמשים בחוכמה, להרשיע. ואם כן אומר לנו בעל ההגדה, הפתח את שיניו, ואמור לו, בעבור זה עשה השם לי, בצאתי ממצרים, לי ולא לא, מה היה צריך להיות כתוב? לי ולא, לך. כי הוא בא ושואל, לא? הוא אומר, מה? כן, מה החוקים? מה שהיה אתכם, לכם? אז אני אומר לו, לי ולא לך.
לא, אבל הוא מציע...
אבל אתה לא עונה כך. אתה אומר לי ולא לא.
אבל הוא מציע את עצמו.
יאה, בסדר, אז לך. אתה רוצה את עצמך מן הכלל? אז אני עונה לך בגוף ראשון, נכון? לא, גוף שלישי כזה, למי זה לא? מישהו. ואילו היה שם לא היה ניגל. מי? הרשע? מי לא היה ניגל? לכאורה כן. מי זה הכל הרשע הזה שבינינו? דיברנו על זה. שהבנים הללו נמצאים בכל אחד ואחד מאיתנו. זה לא איזה בן אדם זר שיושב סביב השולחן, או קיים ברחוב. זה בתוכך, אתה שיושב ליד שולחן אל הסדר. יש בך חכם ועכשיו בוא נפגוש את הרשע שבך. והתורה מדברת גם על הרשע שבנו. מדוע? כי התורה היא אורך ימים בימינה, בשמאל העושר וכבוד. אבל מצד שני היא תורת חיים. והיא צריכה לתת חיים גם לרשע. ולכן כשאנחנו מדברים על הבן הרשע, הוא יבוא מיד אחר החכם, כי לרשע יש תפקיד במסע שהאדם הולך בחייו. עצם העובדה שהבן הרשע מוזכר מיד אחר החכם מלמד אותנו שבתוכנו יש קול פנימי שיודע להבחין בין אמת ושקר, יש קול פנימי שיודע שאנחנו בן מלך שעשו עם האבנים טובות, כמו בציפור של רבי נחמן, אבל אדם צריך תמיד לראות את עצמו מה? כמו שכותב הרמב״ם, חציו חייו. יש בך הרבה דברים שעדיין טעוני שיפור ותיקון, יש בך דברים שהם על הצד הרשע, ואתה צריך להבחין ביניהם. ואיך תבחין? כי אתה חכם. מצד אחד התורה אומרת לנו, תאמינו בעצמנו, תאמינו בקול הפנימי שלך, מצד שני צריכים לדעת, מחילה. מצד שני, אנחנו צריכים לדעת ולהבחין שאנחנו יכולים לטעות. אנחנו יכולים להרשיע לפעמים. אנחנו יכולים לעשות דברים נגד רצון השם ובידיעה שזה נגד רצון השם. זה הבן הרשע. אבל וצריך ללמד אותנו להגיד, סליחה, טעיתי. אתה רשע, אבל אתה חכם. ואתה יודע להבחין מתי פעלת נכון ומתי לא. ואתה תגיד, סליחה, טעיתי. יש עוד היבט, היבט של הבן הרשע הזה. ועוד סיבה מדוע הוא בא מיד אחר החכם. תראו, אחד הדברים שלפי המשנה במסכת אבות בפרק בין משנה י"ג, משמע שאסור לאדם לפרוש מן הציבור. אדם צריך להיות דעתו מעורבת עם הציבור. אדם לא יכול לפרוש מן הציבור, כי אם הוא פורש מן הציבור, זו סוג של רשעות. אדם לפעמים, בשביל דמיון או טעות ורוחניות, הוא פורש מן הציבור כי הוא אומר שמפריעים לו. והוא לא מבין שברגע שהוא פרש מן הציבור, הוא איבד את כל היכולת הרוחנית שלו. אם הוא לא מעורב עם הציבור, אין לו סיכוי לזכות ברוחניות. אין לו. אם כן, זה עצם היכולת שלנו לומר לכם בא מתוך כאילו מבט שאני במדרגה מסוימת שונה מאחרים, אני נמצא מעליהם, אני מתנסה מעליהם, יש בזה סוג של היבט רשעותי. ואנחנו צריכים פה להפעיל את הקול של החכם שנמצא בתוכנו ולהגיד לו עצור. ותזכרו בסיפור שלמדנו, מעשה באבדת בת מלך. כשאדם צריך למצוא את הנתיב שלו, את הדרך שלו, זה בסדר. והוא חייב לעשות את זה. אבל אסור לו לסתות אפילו לשנייה מגבולות הקדושה וההלכה. אם הוא לא עושה את זה, הרי הוא רשע. ויש לנו קולות כאלה בפנים. לפרוש מן הציבור, לא להיות מחובר אליו, להתרחק. זה הקול השני, קול הרשע. לכם ולא לא, אתה כופר בעיקר. מה העיקר? תסתכלו בחזרה למעלה. השורות 1, 2, 3 למעלה, ברוך המקום, ברוך הוא. ברוך שתן תורה לעמו ישראל, לכולם. כולם קיבלו תורה כמוך. אתה לא יותר טוב מאף אחד. אתה צריך להיות עם הציבור. בואו נקרא עכשיו ונתבונן בדברי התם. התם. למטה, כמעט בקבוצה האחרונה. השנייה מלמטה. תם מה הוא אומר? מה זאת? ואמרת אליו, בחוזק יד הוציאנו השם ממצרים מבית עבדים. התם, הבן התם, או נקרא לזה הקול התם, יש בנו גם כן. הקול הזה של התמימות, הפשיטות, דברים פשוטים, כמו שבכל יהודי יש את הפשטות הזאת. אבל אנחנו צריכים לחפש את הנקודה של התמימות הזו ולחזק אותה. אתם יודעים למה? כי זו הנקודה המדהימה ביותר שיש לאדם, בפרט בעניינים של קדושה. למה אני עושה את זה? כי פשוט כך. זה פשוט. אין פה שום דבר על מה לדבר, אין פה שום דבר על מה לדון, אין פה שום ספקות. זה פשוט ככה, למה? כי ככה השם ציווה שנתן לנו את התורה, ברור שנתן תורה לעמו ישראל. ואנחנו מאבדים את התמימות הזאת. אנחנו מאבדים אותה בהתחכמויות, מאבדים אותה ברשעויות, כלומר בקולות הפנימיים שלנו שסוחבים אותנו פעם לכאן ופעם לשם. פעם הקול החכם שאומר, אתה יודע להבדיל בין חושך לאור, בין אמת לשקר, בין האוצרות שיש לך ואתה משתמש בהם, לבין הצדדים שפתאום אומרים מה פתאום, לא נכון, לא יכול, כל מיני תירוצים, ולעשות הפוך נגד רצון השם. והנקודה התמימה שאומרת לנו, עושים, כן, ככה עושים, למה? ככה כי השם ציווה, ככה כי ככה כתוב בתורה, אמונת חכמים פשוטה, עובדת לה, היא נעלמת במאבק בין הקולות של החכם והרשע שבתוכם. לכן את קולות אדם צריך לחפש. רק בזכות הבן אדם שבנו, אנחנו מגלים סוד אחד עצום. הסוד הזה עומד על יסוד התשובה. למה אדם מתעורר לתשובה בסופו של דבר, מתישהו? כי מה הוא מבין? מה הוא מבין?
זה האמת.
זה האמת.
כי בפשטות זה מה צריך לעשות.
זה
תמיד. התמימות הזה, לחזור להיות תמים תהיה עם השם אלוהיך, היא זאת שמאפשרת לאדם לעשות תשובה. היא זאת שמחזיקה את האדם כאדם, כיהודי. התמימות הזו. להיות תמים עם השם. ותמים זה לא רק נקי, תמים זה גם שלם. אתם מכירים איזה דמות מרכזית ביהדות שהייתה בתמימות כזו גדולה? איך? לא, בדורות רחוקים, אני לא... בסדר, תקבל, אבל...
משה
רבנו, עוד בפנה.
אברהם
אבינו. הלך לך בארצך, אני הולך. קרא בנך ולכך שאהבת, אני אשכם אברהם בבוקר. התמימות הזו, אומר רבי נחמן, עיקר היהדות היא תמימות ופשטות.
גם נוח.
כמו אברהם אבינו.
נוח,
לא בדיוק. עליו נאמר על אברהם אבינו מפורש, התהלך לפניי ואהיה תמים. כלומר, אברהם אבינו מייצג את התמימות הפשטות הזו, כי כך השם ציווה. יבוא מנדו ויגיד, הכל הרשע, מה פתאום? מה, אני עבר, אני צריך להבין, אני צריך ללמוד, אם אני לא מבין אני לא עושה, זה החכם, הכל החכמים שבנו. מה אנחנו אומרים לו? קודם כל תעשה, זה לא סותר. לא סותר. תלמד, תשאל, אבל בתמימות תעשה קודם. למה חקירה של דבר מונעת עשייה? מה הקשר בין השניים? יותר מזה, כשאברהם אבינו, כך מובא בזוהר הקדוש, אברהם אבינו ושרה ידעו השם היו מה? מה הם היו? עקרים, נכון? לא הצליחו להביא ילדים לעולם. אמת או לא? אמת. בזכות מה זכה אברהם אחר כך להוליד עוד ועוד ועוד? בזכות העקדה. אז זוהר הקדוש כותב שברגע שאברהם אבינו כתוב ויקח את ידו, באותו רגע חל בו שינוי בגלל התמימות העצומה הזו, ומאותו רגע הוא הפסיק להיות עקר. התמימות יכולה לעשות מהפכים שלמים בנפש, מעקרות של רוחניות לרבים רבים של צאצאים של רוחניות. כלומר, צריך גם לעבוד את השם בתמימות, ולא לחפש כל דבר בתירוצים וחקירות. מותר לחקור, יש בך כל חכם, יש בך גם כל רשע, שאומר שאי אפשר לקיים אם לא מבינים. לכן מיד אחר הרשע מגיע, אתה אומר לך, לא, אין קשר. תעשה בתמימות, תחקור במקביל. לכן, מי שמתבולל בפרשת בלק, סליחה, בפרשת האזינו, כאשר התורה אומרת דברי הקדוש ברוך הוא על עם ישראל, מילים לא נעימות, עם נבל ולא חכם, אומר האונקלוס, מה פירוש המילים הקשות הללו? שבגלל שהם לא מתחכמים ומקיימים את רצון השם בתמימות, הם זכו לקבל את התורה. וכשהם מתחכמים, מה הם הופכים להיות? לעם נבל ולא חכם. כאשר עובדים את הקדוש ברוך הוא מכל מיני מסקנות, מחשבות וחקירות, ולא בתמימות, יש בזה סוג של נבזות. זאת לא עבודה אמיתית. עבודת השם צריכה לבוא בתמימות. יש סיפור של רבי נחמן, שמספר על בן שהוא תם, וזה המהלך שהוא מוביל שם, עבודת השם בתמימות. ומכאן נעבור לקול האחרון שיש בקרבנו. ולמטה בואו נקרא מה הוא אומר, ושאינו יודע לשאול עד תחלו. מה מוזר פה? מה מוזר? איזו מילה מוזרה?
את.
תגיד אתה. מה זה את? ויותר, שנאמר והגעת לבנך ביום ההוא למור, בעבודה עשה השם לי. הוא לא ידע לשאול. הדרך אני פותח, מה אני צריך להגיד לו?
שאול
השאלות. לנו, תאסוף אותו אליך. מה זה לי?
אתה יודע.
אתה משאיר אותו בחוץ.
לא.
אלא?
להקדים לו על עצמי.
להקדים לו על עצמך.
מה שהשם עשה לי, ואז הוא ידע מה הוא עשה.
אוקיי, בואו נראה. בעבודה עשה השם לי בצאתי ממצרים. הבן האחרון...
ויתחיל לשאול שאלות.
אוקיי. הבן האחרון הוא זה שאינו יודע לשאול במילים אחרות, זה הקול הפנימי שלנו. בזמנים שאנחנו מלאים במבוכה, בתסכול, בחוסר ידיעה מה אנחנו רוצים ועושים עם החיים שלנו. אנחנו לא מבינים מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. לא מבינים. מה הוא רוצה ממני? כמו שעכשיו יצא השיר הזה. של הזמר, שכחתי את שמו, בן ארי, נכון? מה אתה רוצה ממני? מה אתה רוצה? אני לא יודע! לא מבין! אני לא רוצה לדון בשיר הזה עכשיו, לא יש שום כיוון. בואו, אני לא רוצה להיכנס לדיון בנושא של השיר הזה. אבל באמת, לפעמים אני לא יודע מה אתה רוצה ממני. אני גם לא יודע למי לפנות. אני גם לא יודע למי לפנות. אני לא יודע עם מי לדבר. אני ביקשתי כרגע להניח לשיר, אני טוב? כבר, אנחנו מרגישים מנותקים. אנחנו מרגישים צפים באוויר, לא בטוחים, חוסר יציבות פיזית, נפשית, רוחנית. אבל רבותיי, זה בתוכנו. זה לא איזה בן מחוץ אלינו. יש זמנים שבו האדם מרגיש שהכל ג'ל מתחתיו. הכל כזה נע ונע, רועד, לא ברור. לפעמים הוא מרגיש שהוא טובע, כמו בתוך ביצה. הוא לא יודע מה הוא עושה עם עצמו. ואנחנו תלויים בין שמיים וארץ. מצד אחד אנחנו רוצים, מצד שני אנחנו לא יודעים, ואתה נשאר כזה תלוי ועומד. המושג הזה של הבן שאינו יודע לשאול בא לתת לנו רמז. זה דבר שאני אגיד אולי ואני אשמע אולי, אשמע מפתיע. רבותיי, יש לנו את היכולת ומותר לנו לפעמים לאפשר לעצמנו לא לדעת. כן? אני לא יודע. מותר לאדם להודות שהוא לא יודע. לא קרה כלום. לא חייב שאדם ידע הכל. אני לא בטוח שזה אפשרי בכלל. אבל האדם צריך להודות, אני לא מבין, לא יודע. זה בסדר. כמה אנחנו חוששים לעשות את זה. כמה אנחנו חוששים להודות שאנחנו חסרי דעה ובינה. זה כל כך מרגיש לנו לא טוב, זה כל כך מרגיש לנו שאנחנו נהיה מושפלים, זה כל כך מרגיש לנו איום ונורא. בא מי ש... לא, זה לא נכון. בא הבן שלא יודע לשאול ואומר לך מה הכל הזה, זה בסדר. מותר לא לדעת. מותר לא לדעת. רבי נחמן אומר, תכלית הידיעה שלא נדע. זה התכלית של הידיעה. כשאתה תדע שאתה לא יודע, יש סיכוי שמה? שתדע. אבל אם אתה יודע הכל, אתה לא יודע כלום. כי אתה לא מקשיב לאף אחד, לא לומד לאף אחד, לא מוכן ללמוד מאף אחד, לא מוכן לשמוע שום דבר מאף אחד. ומכל מלמדי, השכלתי את זה מכולם. גם ילד קטן. גם ילד קטן. אם אפשר שם. תודה. זה מותר לנו לקול הפנימי הזה שאומר לנו, אל תגיד שאתה לא יודע, ואתה ממציא כל מיני דברים ואומר כל מיני אמירות שהן חסרות יסוד, הן משוללות בשורש שלהן, אין להן מקום בכלל, ואתה אומר אותן. רק לא לומר, אני לא יודע, רק לא לומר, באמת לא מבין. יש אצל רבי נחמן אמירה שיש חושך כזה שהוא יותר גבוה מכל האורות שיש. כלומר, כאילו יש אורות ענקיים ומה זה יש חושך גדול. ומה המטרה של החושך הגדול הזה שמעל האורות? אדם נמצא באורות ובאורות. אבל אחר כך יש חושך גדול, מה המטרה של החושך? תשאיר אותו באור, למה אתה מוציא אותו לחושך? למה אדם פתאום מוצא את עצמו בחושך? ותשאלו כל אחד שהיה באורות, אז הוא באורות תקופה מסוימת, ואחר כך יש ליקוי מאורות. והליקוי מאורות הזה הוא חושך עצום. כי אדם נופל לבלבול כזה גדול, שהוא לא מבין מה קרה לו. איך הוא הגיע לשם? איך הוא היה באורות? ולא נעים לו לומר, אני לא יודע, אני לא מבין. מתחיל לתרץ תירוצים בחוכמה וברשעות ובתמימות כאילו, והוא מתחפר בחושך, בחושך יותר גדול. כשאני אומר שאני לא יודע לשאול, זה לא רק לשאול שאלות, אלא למילה לשאול יש עוד היבט. ומהו, אתם יודעים? לשאול חפץ, לבקש. יש שואל, אחד מארבעת השומרים זה שואל, נכון? יש שומר חינם, שומר שכר, סוחר ושואל. לבקש, אנחנו לפעמים לא יודעים לבקש, יש לך כל פנימי שאומר, לך תיקח, תבקש סיוע, ואתה אומר, אני? מה פתאום? אני לא צריך. או, אין אף אחד. אנחנו מתביישים לבקש. התכונת נפש הזו שלנו, שהיא הענווה הפסולה, שדיברנו עליה בהתחלה, מקשה לנו לבקש עזרה עבור עצמנו. לכן ההגדה אומרת, עד פתחות, כשאתה רואה אדם במצוקה כזו, ואתה מבין ואתה מרגיש ואתה רואה שהוא לא מדבר, הוא לא מבקש, אתה תגש אליו. אתה תנסה למשוך אותו בעבודות אהבה, בעבודות של קרבה, אתה תפתח לו, תן לו פתח, שמשם הוא יתחיל לבקש, שמשם הוא יתחיל לשאול, כמו שאתה אמר. לכן אתה אומר לי, אתה נותן לו דוגמה, אתה רואה, אני פותח, אני פונה אליך, אם אתה לא מסוגל לפנות אליי. וכאן צריך להדגיש, ישנו הבדל מהותי בין לקבל תמיכה מאחרים לבין לפתח תלות באחרים. זה שני דברים שונים לגמרי. אין אדם בעולם כולל כל היושבים כאן ואני בתוכה שלא צריך מדי פעם בפעם תמיכה ועזרה מאחרים. מאיכן אני לומד את זה? מזה שהתורה דיברה אליי ואמרה לי בספר בראשית, לא טוב להיות האדם לבדו. מעצם זה שלא טוב שאני אהיה לבד, זה אומר שאני חייב להיות עם מישהו. והמישהו הזה, לפעמים הוא עומד מולי ונגדי, ולפעמים הוא בא לעזור לי. ואם כן צריך ללמוד לא להיות תלוי על, אלא כן להיות נתמך על ידי. כי ברגע שאנחנו מפתחים תלות, אנחנו איבדנו את עצמנו. ואני לא עושה שום דבר בלי שהוא יאמר לי או יפעיל אותי. זה אסור שיהיה. האדם צריך עזר כנגדו. אבל אנחנו צריכים שהעזר הזה יהיה מה? אוהב, תומך, עוזר. וכל מה שהוא עושה, הוא לא מנסה לתת לך פתרונות. אלא מה הוא מנסה? כמו שמופיע בסיפורי רבי נחמן, בסיפור עכשיו, שאנחנו לומדים מעשה בבן מלך שעשוי מאבנים טובות. המלך שאין לו בן, והוא רוצה שיהיה לו בן, הוא מנסה אצל כל הדקטרים למיניהם. הוא מנסה לפעול, וכשזה לא מצליח הוא פונה ליהודים וכולי והצדיק ומה שלא יהיה, אבל הוא לא תלוי בו. הוא לא תלוי בו, הוא נעזר בו. כן, לפעמים הוא בצורה לא נעימה כי הוא יהיה מעליו שם בפיפור. אבל הוא לא מוכן להיות תלותי. מילה, אנחנו צריכים מישהו כזה, גילה. באמת, שבזמן שאני נופל, ואני אפילו לא יודע לשאול, ואני אתבייש לשאול, לבקש עזרה, הוא יהיה שם כדי לרפד לי את הנפילה. הוא לא יכול למנוע את הנפילה, אבל הוא יהיה שם לרפד את המכה. הוא יעשה הכל כדי להקל את הכאב. הוא לא יפתור לי את הכאב, אבל הוא יקל עליו. הוא יסייע בגילוי הכוחות של עצמי. הוא לא ינסה לפתור במקומי את העניין. כי רק אני, החכם והרשע והתם, שיודע לפתור לעצמי את הבעיות של עצמי יותר טוב מכולם. אני זקוק לעזרה, כן. אני זקוק למישהו שיכוון אותי במפת הכוחות שיש לי. אבל רק אני אפתור את הבעיות של עצמי. רק האדם פותר את הבעיות של עצמו. אף אחד לא יכול לפתור בעיה של מישהו אחר. אם כן, מה ההבדל? האדם התלותי, עליו אומר הפסוק, ארור הגדר אשר יפתח באדם. ארור הגדר אשר יפתח באדם, אשר שם בשר זרועו. ברוך הגדר אשר יפתח בשם. אם כן, ארבעת הקולות הללו, ארבעת הבנים הללו, בעצם מי? אתה ואני וכולנו, באופן מאוד מאוד אישי לוחץ, שנשב ליד שולחן הסדר ונקרא כנגד ארבעה בנים דברי התורה, אנחנו צריכים להבין שהתורה מדברת. ואני מדברת אליך שקורא את השורות הללו, והיא אומרת אל החכם שבך ואל הרשע שבך ואל התם שבך ואל שלא יודע לשון שבך. והיא מדברת אליך ונותנת לך כלים כדי שאם אתה חכם, שזה יהיה חכם באמת ולא חכמים הם להרע, ואם אתה רשע, לומר לך שהרשעות הזו לא נכונה, ואם אתה טעם, להגיד לך, אכן, זו הדרך לעבודת השם בתמימות, שזה הבסיס לכל דבר, והחקירות והרישולות וההתחכמויות ובא אחר כך, ואין קשר. ואם אתה נמצא במצב של נפילה, אני שם לעזור לך. אני התורה הקדושה, מצויה ועומדת מוכנה לרפד לך את הנפילה. ולתת לך את המפה, את תכונות הנפש האישיות שלך כדי לצאת משם. אני רוצה אולי להגיד את הדברים, המשפט המסכם של השיעור הזה. אפשר לצאת מהשיעור הזה ולהגיד, וואלה, נחמד להתראות. לא, גם זה אפשר. אני לא יודע אם זה הבן הרשע או החכם. תם זה לא. כלומר, לכל אחד ואחד מאיתנו, יש מדי פעם קול אחר שהוא הגובר. הוא המוביל. ולקח את השיעור הזה. ולחזור על הדברים שנאמרו כאן ולהבין שכל אחד ואחד מהבנים שכבר דיברנו שמצויים בתוכנו ונדע להשתמש בהם נכון כל אחד התכלית שבה הוא נברא אז אנחנו נהפוך להיות כלי שלם אז באמת נוכל לקבל את התורה בחג השבועות ככזו שניתנת במתנה גמורה באהבה גדולה, באש שלהבת יד. כנגד ארבעה בנים דיברה תורה. היא מדברת אלינו, היא מצפה מאיתנו לדבר איתה. אני רוצה לברך את כולנו בברכת יהי רצון שנזכה לגלות את כל ארבעת הבנים שבנו, נודה שהם קיימים בתוכנו, נאחד אותם כאיש אחד, בלב אחד, אל תורה אחת, שניתנה מרועה אחד, מאל אחד.
אמן.
פסח שמח.